שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שלם.
אנחנו מתחילים בפרשת סרח לחו, אבל דווקא הייתי רוצה להתחיל עם משהו אחר רב אברום.
אבל רק אני אשאל קודם, איך התחיל זמן חורף?
ברוך השם.
איך התחילה הישיבה הקדושה?
רואים, הילדים, הבחורים ברחו לישיבות, הישיבה איפה שאני זוכה להיות, התחיל שטייגן, ברוך השם.
פעם זה היה מצוי שאבא נוסע לישיבה, לומד עם הילדים חברוסה.
מתי?
בזמנים עברו.
לא, כאילו אני שואל, סדר? סדר ביום? פעם בשבוע?
לא, פעם בכמה זמן.
אמסי שאני גם רוצה לעשות את זה. יש לי ילדים בישיבות, יש לי קטנה, בישיב גדל, אלה והייתי שמח ללמוד אתם, הלוואי והיה זכות.
אני מקווה.
אני מקווה שהילדים שלי
רואים בישיב. אני מקווה שהילדים שלך עכשיו שומעים או רואים את התוכנית, זה לא?
כן, זה הפחד היום.
ולא נכנסים לחרודה. ילדים, הכל בסדר. מה שהיה הוא שיהיה.
אתה הולך לישיבה היום לבקר את הבן, אז הבן אומר, חכה, חכה בחוץ, אני כבר יוצא אליך.
אל תתרח, אני
לא חשבתי שגם אצלנו זה יקרה, אבל זה קורה, אין מה לעשות. למעשה היה עוד דבר מאוד מאוד משמח השבוע הזה, תחילת שבוע, שכל העולם, כל עומדי הדף היומי, סיימו את מסכת ביצה, ומתחילים מסכת ראש השנה. ושמחה גדולה, אבל בדף האחרון של ביצה, הגמורה מדברת, לא יודע אם אברום אם זכית, אברום הרי הוא מגיד שוב, אז אני לא יודע אם הוא יצליח להגיע עד הדף האחרון, אבל בדף האחרון כתוב שם מדובר על בוסור שניסה למין העין.
בוסור שניסה למין העין.
אפשר שניסה למין העין, אם אפשר להשתמש, אפשר להשתמש בו. יש סיפור ששמעתי על יהודי שנסע במטוס, נסע לחוץ לארץ. אשתו הכינה לו סנדוויץ' יפה, עם בשר בפנים והכל. המטוס עולה ו... כל הנוסעים ככה, נוסעים לתנוחה הרגילה של הטיסה.
אתם מתכוונים שאפשר לפתוח הגרות.
אפשר לפתוח הגרות ולצאת. אז הוא ככה פותח את התיק שלו, מוציא את הסנדוויץ' שאשתו הכינה לו, והולך ליטול לידיים. לידו ישב גוי, חוזר חזרה, בא לעשות המועצי, פתאום הוא שם לב שהוא נתקל פה בעיה, בוסור שניסה למין העין. הוא הרי עכשיו השאיר את הפרוזה הזאת עם הבשר פה על המושב. הוא יצא, זה הבשר שנתעלם מן העין, מותר להשתמש בזה או לא? אמר, אני צריך להקפיד על ההלכה הזו, אולי זה בדיוק, בדיוק המצווה הזאת, מצווה, כאילו ההלכה הזאת היא באה לידי, הוא רק עושה, מויצי.
כי מה החשש שבשר שנתעלם מן העין, או שעוף מהשמיים,
יבוא ויקח את זה, החליף,
או גוי שנוסע במטוס.
מאוד. אז הוא עשה רק באמת המויצי על הלחם טיפה וגמרנו, ולא אכל כלום. האיש יושב לידו, אומר לו, יהודי יקר, אתם היהודים, אני יודע שיש לכם כל מיני מנהגים, אבל אני לא מכיר את המנהג המוזר הזה, שאתם פותחים סנדוויץ' עליהם, אוכלים טיפה מהלחם ולא אוכלים יותר, למה?
לעשות אחרון הדרה בלסנדוויץ' ובסוף.
לא אוכלים.
רק בעיני חוסבית.
אולי, יהודי, אני אגיד לך את האמת. אם כבר שאלת על היהודים, אמרת שיש לנו הלכות. יש לנו עוד הלכה. אחד ההלכות היא, בשר שנתעלה מן העין, אם... השארנו פה בשר, ויצאנו, ורגע אחד לא עקבתי אחרי זה, אני לא יודע בדיוק מה היה עם זה, אנחנו חוששים שמה מישהו לקח והחליף, או שמה עוף מן השמיים.
בשר לא קשר.
יפה, בשר לא קשר, או שעוף מן השמיים היה לו חתיכה, בשר לא קשר בפה, והוא החליף, זה לא כל כך חשש פה. לכן אנחנו לא אוכלים. אומר לו הגוי, אתם היהודים, אין לכם מושג כמה ההלכות שלכם טובות, וכמה השם שומר עליכם. אני אגיד לך את האמת, אומר לו, אני, גם אשתי הכינה לי סנדוויץ' עם בשר, אני מכיר את הבשר שלה כבר, זה לא זה, כמה שאני מנסה, זה לא זה, רב אברום. עכשיו אתם מוצאתם.
מאיזה מוצא הוא היה?
כן, אתה מוציא את הסנדוויץ' שלך, והבשר ראיתי מיד שזה מוצר מוצר.
בי סבא.
ולא הצלחתי.
הזכיר לו, כן? לא אותו דבר חס שלם.
לא הצלחתי להתאפק. והחלפתי בין החתיכות בשר, לקחתי את החתיכת בשר שלך ואכלתי, וזה מה שיש לך בפנים, זה החתיכת בשר שלך. כמה השם שומר עליכם היהודים.
פילי פלויים. וגם סיפרנו פעם על הגרם חיים גריינמן, שהילדים היו צעירים, היו נוסעים לאיזה מושב. חיים גריינמן או מישהו אחר, אני טועה בשם, באנגליה. באנגליה, זה לא רב חיים גריינמן, משהו אחר באנגליה שהם נוסעים, והיו הולכים שם לאיזה כפר, איזה מושב, והיו לוקחים את החלב, סיכמו שם עם איזה אחד הרפתנים, שיקחו ממנו את החלב. אבל שזה לא יהיה חלב וקום, אז הוא שלח את הילדים שלו שיעמדו ויסתכלו בזמן שהוא חולב. זה, ככה הוא הסכים, עשה להם ג'סטה, נתן להם. יום אחד, אחד הילדים שהיה צריך לקחת, התעורר מאוחר, הוא מגיע, הוא כבר חלב את הפרות, אז הוא הביא לו שתי בקבוקים. שהוא חוזר, אז אבא שלו אמר לו, זה חלב וקום, אנחנו לא שותים את זה. איך תחזיר לו? האורך נעלב, התחיל לצוק עליו. אז אבא שלו רצה לרצות אותו, אז הלך בעצמו, הוא מרחוק, כבר לא רוצה לדבר איתך, אל תקרב אליי, אני עושה לכם טובה, וככה אתם מזלזלים וחושדים. אמר לו, לא, בוא אני אסביר לך. אז הוא הסביר לו, אנחנו יהודים ויש לנו הלכות. אז פעם היה סיבות להלכות האלה, בגלל שהיו כאלה שמחליפים, אבל אז גם אם השתנה ולא חושבים שיחליפו, הדין נשאר אותו דין, ההוראה, החוק נשאר אותו חוק. כך הוא הסביר לו, ואז הוא חייך אליו אותו גוי. הוא אמר לו, בוא להציג, בוא, קורא לו בשקט, והוא מראה לו שמאחרי הרפת, יש שם איזה, נראה שזה המשך של הקיר, ויש שם כמה דבר אחר.
וואו.
והוא משתמש, מה פתאום הוא משתמש בהם? הוא אומר שמי ששם מים בחלב, אז איך, אז בודקים כל הזמן לראות שלא מרבים מים בחלב. איך יודעים? לפי אחוזי שומן. הוא אומר, אם אני שם חלב של הדבר אחר, החלב שלו עם אחוזי שמן מאוד מאוד גבוהים. אז אם אלה אני יכול להוסיף מים.
אני עובר בבדיקה.
וכך אני עושה, הוא אומר לו, אל תגלה. אני עובר את הבדיקה. ובזכות שאתם עשיתם מה שעשיתם, ששמרתם, אז אתם קיבלתם חלב טהור. אז תראה כמה. באמת צריך לדעת שגם בימינו, יכול להיות סיטואציות, יכול להיות מקרים של בוזר שניסה לי מנעין. סתם אני אתן דוגמה. יש איזה אחד שמוסר שיעורים בבייס הסורים. אז שם נמצאים ביחד יהודים וערבים.
נכון.
טוב, שם אין חשש של בשר טרף. של נבלס, של טרף, של מאכולת אסורות, הכל כשר. אבל יש בעיה אחרת. הערבים מאוד אוהבים לקחת את העוף שהם מקבלים ולתגן אותו במחבת עם חמאה.
וואו.
אומרים שזה מאוד טעים, מאוד טעים. אמנם הם אומרים שזה עושה כאב בטן, אבל זה מאוד טעים. אבל זה מאוד טעים. נו, אז יכול להיות, אז יש פה חשש למאכול אסורות. אז בסדר, כל אחד מכין לעצמו ואוכל, אבל מה קורה שמכינים את הצ'ון בשבת? האסיר נמצא במקום שיש גישה לכל אחד, וכמו בבית סוהר, אז זה לא מפתיע אף אחד, שלפעמים קיים בבוקר וחסר שם כמה פולקלה, חסר שם כמה חלקים. אז איך אפשר לדעת אם לא החליפו? הוא אתמול בישל את העוף שלו עם חמאה, והוא רוצה לאכול אותו, ואז הוא מריח, הריח של הצ'ולנט מכה באפו, והוא רוצה לקחת, אז הוא מחליף, שלא ירביצו לו שהוא גנב. אז הוא מחליף. מה אפשר לעשות עם זה? אז ההוראה, הפסק הלוך היה, שלקשור פשוט את המכסה לסיר, באיזה סוג של קשר, או לעשות איזה קשקוש, שידעו אם פתחו את זה כבר. סוג של עקר. אז גם בימינו יכול להיות, שלא נדע, גם בימינו זה יכול לבוא לידי מעשה, וסתם עושים מנגל בחוץ, ועזבו וחזרו, זה גם, זה בסוף שניסה לי מנעין כפשוטו. אבל אתם דיברתם רב שולם על סיום מסכת ביצה. מתי אחסם סופר סיים מסכת ביצה רב שולם לראשונה? זה דווקא מאוד מעניין, זה סיפר הגאון רבי מנשה רייזמן שליטה. הוא סיפר שהגאון, שהיה ילד, שלא הגאון, אחסם סופר, שהיה ילד בגיל 3, חזר מהחדר בוכה, שאל אותו, אבא, מה קרה?
מה אתה בוכה?
למה אתה בוכה? אז הוא אומר לו, הם למדו בחדר, שקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כתוב, ויקח אופר מן האדומו. אז הרב אמר ביידיש, שקדוש ברוך הוא גנם עונה, ארד פון הרד. ארץ זה אדמה. את האופר הוא כנראה לא כך הדרך לתרגם ליידיש, אז הוא אמר, לקח אדמה מן האדמה. אז שאל הילד מוישלה, רבי, אז למה צריך להיות כתוב שהוא לקח אדמה מן האדמה? שיהיה כתוב, לקח אדמה.
נפה.
אז הרבי לא ידע מה לענות, אז הוא המשיך. אבל הילד שהדיו לי גדולות, לא ויתר, שאל עוד פעם ועוד פעם, עד שהרבי בחמוסו, כי בוא הרבוי, נתן לו סתירה, אולי אפילו שתי סתירות. ולכן אני בוכה, אמר ילד לאבא שלו. אבא שלו היה גאון, רב שמואל ספר. אתה מתחוכם גדול. אז אמר לו, זה היה בפרנקפורט. אחת הספר מוצאו מפרנקפורט. אמר לו, אבא שלו, בוא נלך לרבה של פרנקפורט, בוא נלך לרב נוסן נדלר. תספר לו.
חזק.
סיפר לו, מה לעשות? אמר לו, רב נוסן, רב שמואל היקר, ניכר על הבן שלך, כמו שגם אתה רואה, שהוא ילד מיוחד. אידיאלי גדולות. אני מציע לך, במקום להתעסק עם הרבה שלו, עם המלמד, פשוט תשאיר אותו בבית ותשב איתו, ואתה תלמד אותו תוירה.
וואו.
וככה ורב שולם, בגיל 7, הוא כבר ידע את כל חומש ויקרו, עם כל המדרושים, תורה סקואנים וכל מה שמסביב שם. בגיל 8 הוא סיים מסכת ביצה.
וואו,
נו, רב שולם עושים סיום מסכת ביצה, מי מגיע?
יפה,
נו. מזמינים את הגוין, אחד מגדולי הדור, מסנדלר שמגיע.
את הרבה אולי.
בעל הקויס שישועס.
כן.
הרבה לא, יכול להיות שגם הרבה היה. ונתנו לחתן הסיום, להגיד רושה. חתן הסיום, הילד, כנראה שכבר קראו לו רב מוישה, נתנו לו לתת דרושה. אז הוא נתן דרושה. הוא הביא שם מדברי סבא הגדול, אמר ששח. הוא הביא שם חידוש ממנו, והקשה עליו, ופרח אותו. אמר לו אבא שלו, מוישה, איך אתה צריך לדבר על סבא בדרך חרץ? אבל היה שם גדול הדור, בנו סננדלר, והוא שמח את ידו עליו. הוא אמר שהוא אומר טוב, יש לו שאלות קושייה טובה. ואמר אחסון ספר, סיפר את זה לבניו, כשהוא כבר התפרסם, הוא חסון יפסר, שמאז הגאון מוס סננדלר פרס את חסותו עליו, אחרי זה הוא כבר הלך ללמוד אצלו בישיבה, והיה לרבו המובהק.
מדהים, מדהים.
סיום מסכת ביצה.
מדהים.
טוב, בטח רב שולם, אתם עכשיו סיימתם מסכת ביצה, אתם קצת רחוקים מגיל 8, אבל זה לא, מסתם זה לא הפעם הראשונה, אז ממילא...
איזה השם, שם אדום.
יש בפרשה על אברהם אבינו, יש את העניין של אברהם אבינו היה עמוד החסד, הרבי מן הדבורנה סיפר פעם מה זה מסירות נפש בימינו. הוא סיפר שהוא היה לפני 20 שנה בערך באוקראינה, הלך שם לקברי צדיקים, קברי אובס. הוא מגיע לאיזה מקום נידח או חצי נידח, לא מרכזה של אוקראינה, זה ברור. וזה היה ביום שהיה שם קריאת התורה, קראו בתורה. אז נתנו שם, קראו לאחד לעלות לתורה, אחד מהשלושת הקוראים. הוא היה איזה זקן רוסי, מגושם כזה, ממש כמו בציורים. וסומכים ככה את ידיו, עוד איזה שתי ענקים. מלווים אותו, הוא מברך, מברך את הברכה ככה במבטא רוסי כבד כמובן. הוא היה נראה לו יהודי, היה נראה לו אדם מעניין כזה. אחרי התפילה הוא גומר להתפלל, והוא רואה שאותו רוסי מוציא מהכיס, לא בקבוק סודה רב שולם, אלא בקבוק וודקה, ומריק לגרונו חצי בקבוק, כלאחר יד, דבר יהיה מושל ודברים ביימי, או שזה לא מושל, ממש דברים ביימי. זה נראה לו הכל מוזר, מצד אחד ידים בוגר מתאמץ, מגיע להתפלל, מצד שני הוא שותה
וודקה,
כמו שיקור, היה נראה משהו לא ברור. אז הוא שאל שם את ה... זה במקום, את הרב שהיה שם במקום, מה הסיפור של אותו איש? הוא אמר לו, חבר'ה, אתם שואלים מה זה אותו איש? אני אספר לכם. בגיל 75, הוא לא ידע מה זה יהדות, לא קשור, לא ידע שהוא יהודי בכלל. בגיל 75, אמא שלו הגיעה שעתה למות, הייתה קרוב ל-100. הייתה בת 100 קרוב.
כן.
והיא גילתה לו בסוד ובבחיות נוראות שהיא יהודייה, וימי לגמו יהודי. ושידע את זה. הוא שמע את זה, לקח את זה בשיא הרצינות, הוא אמר, אם אני לא הייתי חי כיהודי, לפחות אני אמות כיהודי. והתחיל לנסה לברר מה זה יהודי, מה זה יהודי, לא מצא, עד שהוא מצא איזה מישהו, שאמר לו, יהודי, התחיל להסביר לו, אמר, דבר ראשון זה בריס מילה. בריס מילה? מה זה בריס מילה? הסבירו לו, לימדו אותו. אז הוא אמר, אני רוצה לעשות בריס מילה, שלחו אותו לבית חולים. מתחילו למקומי שם, שהרופאים יעשו לו בריס מילה. אז תוך כדי התארגנות לניתוח, מספר רבי מן הדבורנה, אז הוא רואה שהם מכינים מזרק, שואל איזה חומר יש במזרק, אז עוד לא היה החיסונים של הקורונה שחששו להם, ה-G5 וסיאטו. אז הוא שאל, מה יש במזרק? אמרו לו, זה חומר הרדמה. אז הוא שאל את ה... אמר, למה צריך הרדמה?
פחות כואב.
אמרו לו, שלא יחב. אז הוא אמר, אני למדתי מה שאברהם אבינו עשה ברית מילה, ואני לא זוכר שהיה כתוב שם באיזשהו מקום שעשו לו את זה בהרדמה. אז אמרו לו, נכון, אבל לא כל אחד זה אברהם אבינו.
יפה, כוח סבל גם, כן.
הוא אמר, אבל הוא התעקש, כמו רוסי אמיתי, אני רוצה ברית מילה כמו אברהם אבינו, בלי שום הרדמה. ומספר לאותו רב שהוא היה במקום שם בברית, שעשו לו את הברית בלי הרדמה, והוא לא הוציא אגה מהפה.
וואו.
אמר לו, אז סיים לו אותו רב לרבי מן הדבורנך, אז אתם שואלים איך אוכל לשתות חצי בקבוב וודקה? זה הבעיה הקטנה שלו. סירות נפש, אמר הרבי מן הדבורנך, יהודי יכול להסתובב בבני ברק, לקום בזמן, ללך לתפילה בזמן, ללך למקווה, לתפילה, לומד לפני, אחרי, והוא מרגיש שעה. עובד את השם מסירות נפש.
כן.
אומר, תראו מה זה מסירות נפש.
לא יאמן. דיברנו על מסירות נפש, רב אברהם, אז נדבר על עוד מסירות נפש. חופץ חיים עמד גם בראשות ישיבת רדין, ביחד עם רמוי של הדינסקי, כאר הושיב ואיתו ביחד. וכמו כל ראש ישיבה, הם היו צריכים לאסוף כספים. ומוישה לדינסקי, חופץ חיים ככה ביקש ממנו שיבוא וילך ויאסוף כספים, גם לבד וגם ביחד איתו. אז והוא נעתר לעזור לישיבה. לדינסקי היה מאוד מכובד, והיה לו מראה יהודי ככה עם הפאות גדולות ארוכות, והיה לו מראה של הוד והדר, והגבירי מאוד מאוד אהבו אותו, מאוד, היה גם מאוד 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 שנון, מאוד מאוד פיקח. אז הוא התחבב על כולם. היה אפילו פעם איזה, הוא הסתובב, אז שואל אותו איזה בנקאי עשיר, שואל אותו, למה אתם עם פאות כאלה ארוכות? אפשר גם פאות קצרות, לא צריך כאלה ארוכות.
זה קשר גם פחות מזה.
כן. אז הוא אומר לו, אני משאול לך משל על אבא, שהיה לו כמה בנות, הוא ביקש מהם להכין לו שתייה. הם רוצות להסביע את רצון האבא שלהם, שהוא ייהנה מהמשקה שמביאים לו. אז אחת מביאה חלב כזה עם סוכר חם, טעים. השנייה מביאה לו תה. השלישית מביאה לו קפה טוב. הם מנסים כמה שיותר שאבא יהיה מרוצה. הריבונו של עולם אמר לנו לעשות פאות, לעשות סימנים של יהודי. אני אסתפק במשהו קטן, אני רוצה להסביע את דעתו, לעשות ארוך.
משהו.
הוא כל כך נהנה מזה ונתן לו ככה תרומה הגונה לישיבה. היה עוד סיפור שגם איזה יהודי ככה גדול שאל אותו, למה אתם שמים את הפאות מאחורי האוזניים? למה אתה לא שם את זה מאחורי האוזניים? למה ככה לפני והכל? אני אביא לך משל על איזה חייל, סליחה, קצין, גנרל רוסי, שכבר פרש מתפקידו, אבל יש לו מלא מלא מדליות. הוא מסתובב כל הזמן עם המדליות שלו. הנה, תראה מה יש, תראה מה אני שווה. אותו דבר, יש לי את הסימן של מה קדוש ברוך הוא, שאני יציר כפיו של השם, אני צריך להסתיר את זה מאחורי האוזניים. אז גם הוא נהנה ככה ונתן לו סכום גדול. אבל...
אני זוכר שהייתי ילד בחיפה, תיבנה ותיכונן, אז הרבה, שעת העלייה הרוסית בתף שינון, אז הרבה הגיעו לגור בחיפה.
נכון, עד היום.
השתדלנו לקבל אותם
כמה שאפשר.
כמה שאפשר. בסוף הם קיבלו אותנו, אבל אז באמת היו שם רוסים זקנים, שהיו מסתובבים בגאווה ובגאון עם כל המדליות שיש להם, עם כל הדרגות על החולצה ומקדימה ומאחורה, מרוב שהיו משופעים בדרגות, מסתובבו, הרגישו... לא עבר הרבה זמן שהם הבינו
שזה לא זה,
שפה זה לא,
זה לא יעזור להם להנחה בארנונה,
אבל הם ניסו.
עכשיו החופץ חיים גם הסתובב איתו, היה פעם אחת שהחופץ חיים הסתובב איתו, ופשוט המוי של הדינסקי מרוב חולשה והכל פשוט התעלף, לא הרגיש טוב, הוא היה צריך לשכב. והחופץ חיים הרגיש כל כך רע, והוא ברך אותו, שהוא יאריך ימים. ככה החופץ חיים ברך אותו ככה מובה. יש... עוד סיפורים של החופץ חיים שמשהו מסתובב עם מוישה שהם נסו פעם, נסו ברכבת. והחופץ חיים היה מאוד מאוד מותש מאסיפת הכספים. והחופץ חיים נרדם. החופץ חיים לא היה נוהג לנסוע בקרון, לא הראשון ולא השני, אלא השלישי. הקרונות הראשונים והשניים היו עם ריפוד. החופץ חיים חשש משטנס.
מחלקה ראשונה ושנייה.
כן. במחלקה השלישית זה היה פשוטי העם. זה היה פלסטיק, אז זהו, היה מסכים לשבת, אז הוא יושב שם. ונרדם. פתאום הגיע איזה חייל רוסי, רואה את החופץ חיים ככה, יושן ככה, זעמו ככה, הוא תופס לו ככה את כל המקום, נרדם ככה. ורבוי שנזעק, הוא קפץ לחייל הזה בדמעות, אומר לו, בבקשה, תניח לו, תניח לו. אז כאילו החופץ חיים עם כל הגדולה שלו, אבל החייל רוסי עוד יותר התרגז. והתחיל לצרוח וליצוג עד שחופץ חיים ככה התעורר בבעלה. ורמוי של הדינסקי ככה אמר בכאב, ריבונו של עולם, תראה את הצער של העם שלך, שאפילו יהודי גדול כמו חופץ חיים, אתה מתחוכם כזה גדול שעושה את רצונך, צריך לשכב ככה בקרון במחלקה שלישית, ומהירים אותו, לא נותנים לו לישון. ככה, רמואי שככה בכה. החופץ חיים כל הזמן, כאילו, כשהם הסתובבו, מקיצור, הם הגיעו לעיר, נמשיך את אותו מסע של הרכבת, הם הגיעו לעיר, הוא פגש את הידיד שלו, רבי צחוק קפלון, היה לו ידיד גדול לחופץ חיים. הוא לבד חיכה לו, כי החופץ חיים הזהיר אותו שהוא לא רצה שיקבלו את פניו, הוא לא רצה שיהיו כל מיני אנשים שיקבלו את פניו. החופץ חיים לא רצה שום כבוד. הוא ככה, הוא פגש אותו, והלכו לאכסניה. אבל דברים טובים מתפרסמים, מתפרסם שהחופץ חיים נמצא בעיר, וכל הנגידים, וכל העשירים, וכל היהודים הגיעו לשם לחופץ חיים. היה יהודי גדול, רב זלינג, רב זלינג לא זוכר את המשפחה שלו. הוא היה נותן צדקה המון, הוא אומר לחופץ חיים, בקרב חופץ חיים, למה אתם לא מודיעים לנו שנכבד אתכם? מה זה? אז הוא אומר לחופץ חיים, אתה לא יודע שזה הדבר שאני הכי שונא? אני בורח מהכבוד. הוא אומר לו, חופץ חיים, זה לא מדבר על הכבוד שלכם, מדבר על כבוד התירה שיש בכם. אומר לו חופץ חיים, הוא שאל אותו, תגיד לי רב זלינג, אתם, אשתך מכינה פשטידה לכבוד שבת? אולי, ועדה? פשטידה טובה וגדולה. אולי, אם רב זלינג, אם אתה תאכל את הפשטידה בערב שבת, מה יהיה איתך? אומר, כמה שאני רב זלינג, יש חשש שאת הליל שבת אני אבלה מחוץ לבית. אשתי תזרוק אותי, אני אוכל את הפשטידה שהכינה לשבת לפני שבת. אולי, חופץ חיים, רב זלינג, הכבוד שאני אמור לקבל. אתה רוצה להקדים לי את זה לערב שבת? הכבוד שאני אמור לקבל בעולם הבא, אתה רוצה להקדים לי את זה לעכשיו? תבין אותי. ובכל הסיבוב הזה, הם אספו כסף מאוד 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 גדול, הצליחו מאוד מאוד גדול. החופץ חיים היה כולו מושב, הוא הודה לרבוי שהכל בזכותך. הוא באמת חשב שזה הכל בזכות רבוי של לדינסקי, הוא לא כלום בזכותו.
לא זכר לעצמו
שדבר. הוא הודה לו, ורבוי של לדינסקי כל הזמן הלך וסיפר לתלמידים שלו, יש לחופץ חיים ככה, היה, הודה לי, הוא חושב שזה הכל ממני, הודה לי, הוא חושב שזה הכל ממני. זה פרק ממסעותיהם. שנזכה באיזה ראשי היום בברום להידבק מהמידות האלה, של לברוח מהכבוד, לברוח מזה, לקיים את מידות של אברהם אבינו, חסד.
איך מי שומע, אולי אנחנו עוד לא בדרגה של לברוח, לפחות לא לרדוף אחר.
לא לרדוף, יפה, יפה.
קודם נגיד,
שכוח עם אברהם, שבת שבת.